שלום לכולם, אנחנו הגענו לפרק ב' פסקה ו', אורות התורה, פרק ב' פסקה ו', בהרצאה שלפניכם זה בעמוד י' ח'. מה שראינו בעצם בפסקה הקודמת, שכשאנחנו לומדים תורה, בשתי הפסקאות הקודמות, כשאנחנו לומדים תורה לשמה, אחד מן הדרכים לכוון ללשמה, זה להעשיר את כנסת ישראל. זאת אומרת, ההבנה שהתורה היא בעצם איזשהו סוג של ביטוי לאופי הישראלי שנמצא בתוכנו, ולכן כשאנחנו, אם אפשר לומר, לומדים תורה, אנחנו בעצם מתפקדים את התכונה הזאת, את האופי הזה שנקרא כנסת ישראל. כמו למשל, כשיש איזשהו כלי שהוא צריך לתפקד, אז אם הוא לא יתפקד על ידי הכוחות שצריכים לתפקד אותו, אז הכלי הזה יתנוון, או הכלי הזה יחלד, נכון? מלשון חלודה. אז אם למשל מים לא זורמים בצינור, אז זה לא רק שאין זרימה של מים בצינור, אלא גם הצינור נפגע. כי הצינור הוא שיחליט, כי זרימת המים היא זאת שמאפשרת את התפקוד או את ההופעה הנורמלית של הצינור. ואותו דבר פה, כשיש אופי לישראל, והאופי הישראלי יוצא לפועל על ידי תורה, אז בעצם התכונה הישראלית היא מתפקדת. ברגע שאנחנו לא לומדים תורה, אז בעצם האופי הישראלי נחלש. ואז מלא יש איזשהו סוג, אם אפשר לומר, של חלודה בצינור שנקרא כנסת ישראל. לכן כשלומדים תורה לשמה, אנחנו עושים חסד לכנסת ישראל, כי התורה היא בעצם מוציאה מהכוח אל הפועל את התכונה שלנו, ואז מלא, כמו שאמרנו, יש לזה אור חוזר על כלל ישראל בפועל בעולם הזה, ועל פרט ישראל וכו' וכו'. אז ככל שמתווספת יותר תורה, ויותר תורה מהמקום הנכון, כמו שהרב קורא לזה כאן, שכל טוב, דעה רחבה, נדיבות לבב וטהרת נפש, פסקה ה', זה למדנו כבר, כך, כן, כוח החיים הישראליים הולך ומתגלה על ידו ונותן כוח לאומה, ונותן לאומה כוח ושמחת חיים להתעודד ולקום. זה בעצם הנקודה שמעסקנו בפעם הקודמת. בפסקה ו' וגם ז', הרב בעצם קצת יותר מפרט את הדברים. יסוד תורה לשמה הוא הגברת כוחה של כנסת ישראל, הנמצאת גנוזה בקרבנו. זה בעצם העיקרון שכבר ראינו, שבעצם היסוד של תורה לשמה זה בעצם היסוד שנמצא בכנסת ישראל, וכשאנחנו לומדים תורה לשמה, אנחנו בעצם מוציאים הכוח לפועל את הכוח שלנו, את התכונה שלנו, את האופי שלנו, ואז אנחנו מגבירים את הכוח הזה, כי אנחנו מגלים אותו, חושפים אותו, מאפשרים לו להופיע. אז העיקרון הזה כבר ראינו בפסקאות הקודמות. אז יסוד תורה לשמה הוא הגברת כוחה של כנסת ישראל, הנמצאת גנוזה בקרבנו. עכשיו מוסיף הרב עוד נקודה חשובה. וכל מה שנוציא יותר אל הפועל, סעיפי ידיעות והרחבת רגשות ממנה, הננו מגדלים או מגדילים את כוחה ומזהירים את יפעתה. והרינו מגדילים את התורה עצמה, שהיא רוחניות החיים האמיתיים שכנסת ישראל הצפונה בנו, וחבויה בכל התורה כולה ובכל פרט מפרטיה. נגיד זה רגע איזה כותרת ראשית. כנסת ישראל כוללת בתוכה צדדים שונים. למשל, ניקח את הדוגמה הפשוטה, כנסת ישראל מתגלה דרך 12 שבטים. זאת אומרת, יש 12, הייתי אומר, הופעות אלוהיות ייחודיות, שדרכם צריכה להתגלות תכונת כנסת ישראל. אם אנחנו לומדים תורה, ויש הרבה פרטים של תורה, יוצא שכל פרט של תורה הוא לא רק מחזק את הכוח הכללי של כנסת ישראל, אלא כל פרט של תורה הוא בעצם גונז בתוכו איזושהי, הייתי אומר, אישיות או צד אישיות מסוים של כנסת ישראל, והוא מוציא את אותו צד אישיות מהכוח אל הפועל. כדי להסביר את זה קצת יותר טוב, אני רוצה רגע לסטות למקום אחר, אבל בדיוק הנקודה שדיברנו כרגע, סוגיית השבטיות הישראלית, ולהבין לאן זה מגיע, ואחרי זה לחזור כאן כדי להבין מה קורה כשאנחנו לומדים תורה בפרטי פרטים. כלומר, לא רק שכשאני לומד תורה באופן כללי, זה מעשיר את כנסת ישראל באופן כללי, אלא כל פרט מפרטי תורה שאנחנו לומדים, אנחנו בעצם מעשירים זוויות מיוחדות של כנסת ישראל. המקובלים יודעים לכוון בדיוק איזה צד בתורה הוא מכוון לעומת איזה כוח בעם ישראל. אבל בגדול זה ודאי לא רק שפע כללי לאומה, אלא גם שפע פרטי לכוחות הפרטיים הייחודיים של האומה. עכשיו, כדי להבין את זה קצת יותר, אנחנו נסתר רגע. אולי כדאי שיהיה לפניכם ספר אורות. אפשר? הנה, פה. יש שם מלא ספרי אורות. החסד הזה שאנחנו מוצאים את הכוח מהכוח אל הפועל. אנחנו נראה את זה, הגברת הכוח, זה שאנחנו עושים חסד זה אומר שהכוח הזה מופיע. הכוח הזה מופיע, זה אומר שלא רק הוא מופיע, אנחנו גם משתדלים להגביר אותו. אני חושב שהדוגמה עם הצינור היא דוגמה טובה. הצינור תפקידו להזרים את המים. ברגע שהמים זורמים, אז כביכול הצינור שיוצא לפועל. אם הם לא זורמים בצינור, אז הצינור מחליב. הצינור תמיד, רק הוא לא מתפקד. כלומר, כדי שצינור יתפקד, צריכים לזרום בו מים. אם הוא לא יתפקד, תהיה בו חלודה. כמשל. זה דיברנו על זה כבר בעריכות. כנסת ישראל זה התכונה של עם ישראל. זה לא עם ישראל בפועל. שהיא תבועה בכלל ישראל ובפרט ישראל. כן. טוב, אז כדי רק להבין קודם כל שכנסת ישראל זה לא איזה רעיון כללי, אלא יש 12 זוויות, עמוד מ"ג, ספר אורות, עמוד מ"ג, ישראל ותחייתו, פסקה כ"ז. ניכנס כאן לאיזושהי סוגיה אחרת, אבל רק כדי להוציא משם את העיקרון, את העיקרון שבעצם כנסת ישראל מתגלה בזוויות שונות, ותכף נראה מה המשמעות לגבי תורה. אומר הרב, שכחת השבטים ליחוסם, היא הכנה לאחדות האומה. אני קורא כמה שורות ואני רוצה דווקא להתחיל משורה בהמשך. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה, וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים באומה. עכשיו, מה זאת אומרת 12 שבטים בעם ישראל? מה זה אומר? אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, נתרבה הבלבול והערבוב, לא רק התפילות המיוחדות וראויות לכל שבט, שבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו, עכשיו הנקודה, כי אם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים וההדרכות, שכל אחד מהם מהשבטים במקומו הוא מוסיף תיקון אור וחיים, מתאים עם מלך הנפש השבטית, הוא בונה את עולמו. והוא לפעמים מאחר וסותר, מלשון החירות, הוא לפעמים מאחר וסותר בניין ביותו מלופף בסדרים שאינם מעניינו. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את הערך שנקרא ישראל, הוא ברא אותו קודם כל כערך כללי, כלל ישראל. הערך הכלל ישראלי הזה מתגלה ב-12 זוויות אלוהיות ייחודיות. שבט ראובן הוא מגלה בעם ישראל את תכונת הראייה, ראובן. שבט שמעון את תכונת השמיעה. דרך אגב סוגריים, מסבירים המקובלים ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, לא כתוב שבני ישראל באים מצרימה. כתוב שהשמות של בני ישראל באו מצרימה. זאת אומרת, עם ישראל בפועל במצרימה בפרשת ויגש. השמות של בני ישראל באו מצרימה בפרשת שמות. מה זאת אומרת ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה? זה בגלות, או הייתי אומר ככה, גלות מצרים היא לא רק הגלות של בני אדם, כלומר נשמות בגוף שירדו למצרים. אלא הגלות זה בעיקר גלות המהויות שמופיעות ב-12 זוויות שכוללות את המהות הישראלית. אז מה שירד למצרים זה השמות, שם של שבט זה המהות שלו. אז המדרשים אומרים שמה שירד למצרים זה תכונת הראייה שבישראל, תכונת השמיעה, תכונת הלוויה, תכונת ההודעה, שמעון, לוי, יהודה וכו'. זה מה שירד למצרים. ומה שאנחנו צריכים לגאול כשאנחנו יוצאים ממצרים, זה לא רק להחזיר את הנשמות בגוף. זה ברור שבני אדם צריכים לצאת מאתיופיה, מפולין לארץ ישראל. זה ברור, ממצרים. אלא אנחנו צריכים לגאול את התכונות הישראליות שנמצאות בשבי. כמו שדיברנו קצת ביום שני בלילה. בסדר? אז מה זה בעצם 12 שבטים? 12 שבטים הם בעצם 12 ערכי חיים, גילויי חיים, פנימיים וחיצוניים, שכל אחד מהם יש לו את הצביון שלו, את ההרגשות שלו, את הלימוד שלו, את המנהגים שלו, את ההדרכות שלו וכו'. הציב כותב, לא רק הוא, גם חפצד הכל, אני חושב כותב על הפסוק יעקב חבל נחלתו. למה אנחנו נקראים חבל? כי עם ישראל הוא כמו חבל. כלפי חוץ הוא נראה אחד, אבל חבל הוא מלופף מהרבה חוטים. אז החבל הישראלי הוא כלול מ-12 שבטים. אז 12 שבטים, כל אחד זה חוט שמגלה את הממד האלוהי באופן ייחודי. אם כן, יוצא לפי זה שיש בעם ישראל, הייתי אומר, שתי בחינות מרכזיות. בחינה מרכזית אחת, כלל ישראל, כנסת ישראל. בחינה שנייה, 12 שבטים שכל אחד מהם מגלה תכונה אחרת של כנסת ישראל. בואו נמשיך גם במשפט הזה עוד טיפה. אם יש לנו 12 שבטים, יש לנו 12 הופעות אלוהיות. יש לנו 12 שבטים, אמורות להיות לנו גם 12 נחלות בארץ ישראל. כי כל שבט מתאים להופיע את האישיות שלו, את האופי הייחודי הישראלי שלו, במקום הנחלה שלו. אז 12 שבטים, זה 12 הופעות אלוהיות. 12 נחלות בארץ ישראל, זה לא סתם איזה חבל קרקע, חבל ארץ קרקע. אלא זה, במקום הזה יכולה להופיע בנחלת שבט שמעון, למשל אזור באר שבע, יכולה להופיע תכונת השמיעה. בחבל ארץ נחלת ראובן, עבר הירדן המזרחי, יכולה להופיע תכונת הראייה. אני צריך ללמוד את הסוגיות האלה. אני רק רוצה להגיד ש12 שבטים זה לא דבר מקרי. אלא 12 שבטים זה 12 זוויות. דרך אגב, המקובלים אומרים 12 שבטים, 12 נחלות, 12 מזלות, 12 חודשים. כלומר, המספר 12 הוא איזשהו קוד, הייתי אומר, של איזושהי הכללה של הגילוי האלוהי בזוויות שונות, שהסך הכולל שלה זה 12. אז יש כל מיני סך כולל. יש סך כולל שהוא 3, חזקה, יש סך כולל שהוא 6. יש 6 צדדים, סך שהוא 7, סך שהוא 10, סך שהוא 12, סך שהוא 40, סך שהוא 60, 60 ריבו וכו'. יש כל מיני, הייתי אומר, כללים. אבל לפי ההבנה הזאת של 12 שבטים, 12 שבטים זה, הייתי אומר, זה התמצית הבסיסית של 12 הופעות האלוהיות שמופיעות דרך עם ישראל. יש לזה, יש בזה גם הופעות מעשיות, כמו ראייה שמיעה, וגם הופעות רוחניות, שהשורש כמובן הוא ההופעות הרוחניות. הייתי אומר את זה אחרת רגע. הקדוש ברוך הוא מתגלה מצידו ב-10 ספירות. מצד הבורא, המספר 10 הוא המספר המרכזי. מצד הנבראים, ששיא הנבראים זה האדם, ושיא האדם זה ישראל, המספר הוא 12. אז המדע מתגלה בזמן זה 7. 7 ימי שבוע, 7 שנים שמיטה, 7 כפול 7 יובל, 7 נקיים וכו'. אז יש כל מיני מספרים שכל מספר הוא מתגלה בממד אחר. בעולם הטבע זה המספר 6. בעולם הקדושה שבטבע, הקדושה שמופיעה בזמן זה 7. 10 זה מצד הבורא, 10 ספירות, 12 זה מצד עם ישראל, 12 שבטים וכו', זה הדרך. או, אז כנראה אנחנו תכף נראה. כלומר, זה נכון, הייתי אומר, שבכל פרט ישראל יש 12 צדדים. דרך אגב, זה קשור לפרשת השבוע שקראנו בשבת שעברה, שבסוף הברכות שיעקב מברך את כל אחד מהשבטים, אז כתוב, איש אשר כברכתו ברך אותם. לא כתוב איש אשר כברכתו ברך אותו. יש לך חומש שאלתך, נכון? שאלת שאלה, בוא תתאמץ לקבל תשובה. תן לי רגע את החומש אם אפשר. שמות, לא, אז בראשית אנחנו צריכים. רש"י אנחנו צריכים. חומש עם רש"י. הנה, יש פה. טוב, אם מישהו יביא רגע חומש בראשית עם רש"י, נוכל לקרוא איזה הערה. בסדר, סליחה שאני מטריח אותך. יש? הנה, יש. יש? יש, יופי. זה דברים אבל. דברים. בקיצור, אני אומר רגע בפעל פה. אם כן, שואל, מה שמך? שואל אוריה, האם זה אומר שכל שבט בישראל הוא באופן תמציתי כולל בתוכו את כל השבטים, אלא שהכוח הדומיננטי אצלו, הכוח המרכזי שלו, זה הכוח המיוחד להופעת השבט שהוא. זאת אומרת, שבט ראובן הוא בעצם כולל את כל התכונות של כל השבטים, אבל התכונה המרכזית הדומיננטית אצלו היא תכונת הראובן, ולכן הוא נקרא ראובן, וכנ"ל שמעון וכנ"ל לוי. אז התשובה היא כן. ולכן יעקב אבינו, כשהוא מברך כל אחד מהשבטים, כן, כמו משה רבנו, הוא מברך כל אחד לפי עניינו, לפי אופיו, אבל אחר כך, כשהוא כולל את כל, כשהוא מסכם, אפשר לומר, את כל הברכות, אז התורה אומרת, איש אשר כברכתו, ברך אותם. זאת אומרת, כל אחד באמת המיקוד המרכזי שלו, זה הכוח השבטי הספציפי שלו, אבל הכוח השבטי הזה באופן, הייתי אומר, פחות דומיננטי, הוא כלול, הוא נמצא גם אצל השבטים האחרים. הנה, תודה רבה, הגיע בדיוק החומש. בואו נקרא, כדאי לכתוב את המקור הזה, מקור חשוב מאוד, ההערה שלך הערה מאוד חשובה. ברשותכם אני קורא את זה רגע. ספר בראשית, פרק ממתת, פסוק כ"ח. כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם, עכשיו לענייננו, איש אשר כברכתו ברך אותם. למה כתוב ברך אותם? היה צריך להיות כתוב. איש אשר כברכתו ברך אותו. מה זאת אומרת איש אשר כברכתו? כל שבט, כל איש, כל אחד מהשבטים. כפי אופיו, כפי תכונתו, כפי תפקידו בהיסטוריה שלמען זה הוא נברא, יעקב אפילו ברך אותו שיוצאים הכוח לפועל את התכונה הייחודית הספציפית שלו. אז למה כתוב איש כברכתו ברך אותם? אומר רשי, ברך אותם, לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו ברך אותו. למה ברך אותם? מה תלמוד לומר ברך אותם? לפי שנתן ליהודה גבורת הרי, גבורת יהודה, ולבנימין חטיפתו של זאב, בנימין זאב יטרף, ולנפתלי קלותה של איילה, נפתלי איילה שלוחה. אז כל אחד הוא בעצם בחינה אחרת כאן ברמה של בעל חיים, עם תכונה ייחודית מסוימת. יכול שלא כללן כולם בכל הברכות, יכול להיות שיהודה, אולי נסביר שיהודה קיבל רק תכונת האריה, אבל הוא לא קיבל תכונת האיילה, והוא לא קיבל תכונת הזאב. יכול שבנימין קיבל רק תכונת הזאב, אבל לא קיבל תכונת האריה ותכונת האיילה. אז יכול שלא כללן כולם בכל הברכות, תלמוד לומר, ברך אותם. אם כן סיכום, כל אחד מהשבטים בעם ישראל כולל בתוכו באופן כללי את כלל הצדדים של כל השבטים, אלא שהכוח הדומיננטי שלו זה הכוח המיוחד לו. ויחי? אותם, זאת אומרת שכל אחד קיבל את כל הברכות. כל שבט קיבל את כל הברכות. של כל השאר, אבל הכוח שלו הוא הכוח הדומיננטי. לפי עניינו, יפה, לכן ביקשתי לי... לא, עוד פעם, חבר'ה, בואו נעשה סדר. יש שלוש אפשרויות. או שכל השבטים שווים, ואז יעקב אבינו מברך את כולם אותו דבר, או שכל השבטים שונים אחד מהשני, ולכן יעקב אבינו מברך כל אחד בפני עצמו באופן שונה. אלה שתי אפשרויות הלא נכונות. או אפשרות שלישית, שיש איזשהו מכנה משותף בכל השבטים, כי כל השבטים קולים את כל הצדדים של כנסת ישראל, זה הצד המשותף, אבל הכוח הדומיננטי של כל שבט הוא שונה. זה ההסבר השלישי. לכן איש אשר כברכתו ברך אותם. בסדר? בקיצור, אז אתה צודק בשאלתך, שכל אחד מהשבטים כולל בתוכו את כל הזוויות של כלל ישראל, אבל הכוח הדומיננטי המייחד אותו, זה הכוח של השבט פלוני אלמוני. בסדר? רגע, עוד לא הגענו. אני בכוונה דלק... אני יודע למה התחלה, אנחנו דילגנו רגע להתחלה, תכף נחזור לשם, אל תדאג. כרגע אני קודם רוצה להסביר מה זה 12 שבטים. 12 שבטים זה לא 12 אנשים שכל אחד מהם, הייתי אומר, אין לו אופי ייחודי, אלא זה סתם 12 בני אדם שרירותיים. לא. כשהקדוש ברוך הוא ברא כלל ישראל, הוא רצה לברוא כלל ישראל לפחות בשלוש רמות, הייתי אומר. הרמה השלישית עוד לא דיברנו. כלל ישראל אחד זה כלל ישראל, התכונה של כנסת ישראל. כלל ישראל השני זה כלל ישראל שמתגלה דרך 12 שבטים. שלפי הדיוק, לפי שאלתך, בעצם כל אחד כולל את הכל, אבל כל אחד יש לו כוח דומיננטי. מדרגה שישית, לא נדבר עליה כרגע, זה פרט ישראל. כל אדם בישראל יש לו את האישיות שלו, את האופי שלו. רובן, שמעון, לוי, יוסי, שלמה, משה, כל אחד יש לו את האישיות שלו. נעזוב כרגע את זה. אבל רק כדי להבין קודם כל ש12 שבטים זה לא דבר צדדי. זה לא דבר שולי. אני רוצה רגע לחדד עכשיו את ה... את שכיחת השבטים, למה מתכוון כאן. אם 12 שבטים, זה דבר כל כך מרכזי בעם ישראל, איך יכול להיות שבתקופה היסטורית כל כך ארוכה, 2000 שנה אחורה, יש אומרים יותר, נעלמה מאיתנו השבטיות? אנחנו לא יודעים מי זה שבט. היום אומרים שבט לוי זה הכהנים, שבט יהודה זה אולי רובנו, ושבט דן אומרים אולי זאת עליית אתיופיה. גם לא בטוח. היום יש חזקת כהן, אפילו כהן חזקת כהן, לא בטוח. איפה שאר השבטים? כלומר, הקדוש ברוך הוא, איך יכול להיות שאתה איבדת מאיתנו את הידיעה מי מאיזה שבט? אחד הדברים של יהוה הנביא יבוא לעשות זה לגלות מי מאיתנו מאיזה שבט. דרך אגב, כשיהוה הנביא יגיע ויגלה לנו מי מאיזה שבט, יהיה לזה נפקמינה. נפקמינה למשל נחלה. איפה הנחלה שלנו? אז כשהכל יהיה מסודר, אז אחד למשל גר בבאר שבע. פתאום מתברר לו שהוא משבט דן, נגיד, דן. עכשיו שבט דן, לפחות הנחלה המקורית שלו היא בכלל בצפון, בבניאס. מה שראה שם הפניאס. אז אומרים לו, חביבי, אתה עוזב את באר שבע קדימה, אתה עולה לרמת הגולן. הוא בין הגליל לגולן. יהיה פה טרנספר מרצון. דרך אגב, גם מעיקר הדין, אסור לשכוח שמעיקר הדין, כל שבט הותר להתחתן רק עם בני שבטו. מה? לא, זה אחר כך הותרו השבטים לבוא זה בזה. זה אחד הדברים של ט"ו באב. אחד הצדדים החיובים של ט"ו באב, שהותרו השבטים להתחתן אחד עם השני, ויש לזה הרבה סיבות, נעזוב כרגע למה. אני רציתי רק מקודם להגיד עוד משפט אחד. שאם חסרים לנו שבטים, חסרים לנו צדדי אופי של כנסת ישראל. ואם אמרנו שזה לא רק 12 שבטים, אלא גם 12 נחלות, אז אם חסרות לנו, חסרים לנו חלקי ארץ ישראל, זאת אומרת שחלק ארץ ישראל הוא בעצם מבטא את החיסרון של האופי באומה הישראלית. אז זה שאנחנו לא יושבים עדיין בכל ארץ ישראל, לצערנו הרב זה מתאים מאוד עם זה שאנחנו לא יודעים, אין לנו עדיין את כל השבטים. כי החיסרון של חלק מהשבטים הוא החיסרון של חלק מישראל. יותר מזה, אם נחשב יותר חריף מזה, אם ירושלים לפי דעה אחת בגמרא לא נחלקה לשבטים, וירושלים מרכזה כמה זה הר הבית, בית המקדש קודש הקודשים, זה שכרגע שואלים מהלכים שם, זה לא דבר מקרי. כי הכוח של כלל ישראל עוד חסר מלהופיע. ברמת הבן שבבן, ברמת הבחירה. אז כשעם ישראל לא מגלה את הכוח הכלל ישראלי שלו, אז גם המקום המרכזי שמאחד אותו, גם הוא חסר. אז אין לנו בית מקדש. זאת אומרת, 12 שבטים מקף נחלות, זה 12 צדדים אלוהיים. ולכן אם חסרים לנו חלק מהשבטים, או חסרות לנו חלק מהנחלות, זה לא דבר צדדי. זה לא דבר שולי. אז אומר הרב, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא השכיח מאיתנו את השבטיות? איך יכול להיות? דרך אגב, אני רוצה רגע לחזור לראות התורה כדי שלא נלך לאיבוד לגמרי. אנחנו מתחילים להבין עכשיו שאם אדם לומד תורה והוא מוציא מהכוח אל הפועל את כנסת ישראל, כי בעצם כנסת ישראל היא מתגלה על ידי התורה, אז אם כנסת ישראל כוללת בתוכה 12 זוויות, אז אי אפשר לומר יש 12 זוויות של תורה. אז כשאנחנו לומדים פרט מסוים בתורה, אנחנו בעצם מוציאים זווית מיוחדת של תורה. אמנם כל אחד מהשבטים כולל את הכל, אז כל פרט של תורה הוא מחזק את כוחה של כנסת ישראל, כולה, אבל מצד שני גם כל פרט של תורה הוא מכוון לתכונה מיוחדת של ישראל. לכן הרב אומר באורות התורה, בואו רק כדי שלא נלך לאיבוד לגמרי, כי קצת סטינו, וכל מה שנוציא יותר אל הפועל, סעיפי ידיעות והרחבת רגשות ממנה, ככל שנוציא יותר פרטים של תורה, ידיעה מסוימת, סעיף של ידיעה, הרחבת הרגשה, הננו מגדלים את כוחה ומזהירים את יפתה, והרינו מגדילים את התורה עצמה, וכולי, אני מדלג רגע לסוף המשפט הזה, וחבויה בכל התורה כולה, כנסת ישראל חבויה, הצפונה בנו חבויה בכל התורה כולה, ובכל פרט מפרטיה. ולכן גם הפסקה הבאה, עיקר לימוד תורה לשמה וכולי, שצריך להבין איך כל פרטי תורה חביבים חיבת קודש. אני לא יכול להגיד הפרט הזה הוא לא חשוב. מה זה הפרט הזה הוא לא חשוב? הפרט הזה של תורה הוא מגלה כוח חיים באומה הישראלית באופן ייחודי, ופרט אחר מגלה כוח חיים אחר. חבר'ה, זה דברים עמוקים פה. זאת אומרת, זה לא, אני לא מתורה, אני מאשיר את כנסת ישראל. שר כוח, עד לכאן הבנו בשבוע שעבר. כשאנחנו מתקדמים, רק שנייה. כשאני לומד פרט ספציפי של תורה, אז אני מאשיר את כנסת ישראל בכוח ספציפי. אני מוציא מהכוח לפועל תכונה מסוימת. אז אנחנו לא אחראים על זה. אנחנו יודעים שהאיש אשר כברכתו ברך אותם. בסדר? אז כל התורה כולה, היא נמצאת בכנסת ישראל, וכל כנסת ישראל נמצאת בכל התורה כולה. אז כל פרט של תורה הוא כל בתוכו בעצם את הכל. אז אנחנו מחזקים את הכל. אני רוצה לתת אולי דוגמה, אני מרגיש שעכשיו אני מסתעף, הסתעפות אחרי הסתעפות. ניקח דוגמה, בסדר? יש לי בעיה, נקווה שלא, נפל החשמל, נקווה שלא. שנה שעברה הספיקה לנו התרומה הזאת. 3 ימים כמעט בלי חשמל, כולל שבת. אז נפל החשמל, יפה. אני עכשיו רץ לעירייה, נגיד שהכבישים פתוחים, רץ לעירייה. יפה, עכשיו רגע, בקומה ראשונה זה מחלקת חינוך. קומה שנייה, מחלקת עבורה. קומה שלישית, מחלקת תנועה. קומה רביעית, מחלקת חשמל. קומה חמישית, מחלקת מים. לא יודע מה. ואחד אומר, זה הדרך. יפה. עכשיו אני, אין לי חשמל, קר לי, הילדים קופים וכו'. רץ מהר, נכנס לבניין, עולה לקומה 18, שם נגיד מחלקת מה? לא, מים אמר, נגיד מחלקת מים. מתפרץ לחדר מספר 825, פקידה מספר ג' דורית. אין לי, אין לנו חשמל. רגע, מה אתה רוצה? היא אחראית על המים. היא לא אחראית על החשמל. איפה אחראים על החשמל? קומה 4. איזה שכונה? קריית משה. קומה 4. שכונה קריית משה זה חדר מ-420 עד 430. מי אחראי על קריית משה? מי אחראי על הרחובות האלה בקריית משה? חדר 3. אז מה אמרתי? 423. מי הפקידה שאחראית על רחוב המאירי? ראובנה. ראובנה, הלך לראובנה. יופי. זאת אומרת, אם אני עכשיו רץ לעירייה באיזושהי בעיה ספציפית, ונכנס לכל חדר שאני רוצה, זה בכלל לא הכיוון. מסבירים המקובלים, שימו לב. כל שם משמות הבורא, זה סדר הנהגה אחר. יש שם, שם של השם, שזה קשור לצירופי האותיות, הניקודים וכו'. יש שם של השם שהוא אחראי על המים. יש שם של השם, אם רגע נתחבר לתפילת 18, יש שם של השם שהוא אחראי על הדעת. אתה יכול לאדם דעת. יש שם של השם שהוא אחראי לסליחה, לתשובה, לפרנסה, לרפואה, לקיבוץ גלויות, למשפט, לבינן ירושלים וכו'. עכשיו, אם אנחנו לא יודעים לכוון לשם האלוקי המדויק שמטפל בכל נושא, אז אני כמו אותו אחד שרץ לעירייה לקומת המים כשבכלל יש לי בעיה של חשמל. יטפלו בי או לא? לא יטפלו בי. לא יכולים לטפל בי, זה לא הפונקציה. אז כל התפילה שלנו על הפנים ככה. כלומר, אם אנחנו לא מקובלים ולא יודעים לכוון את השם המדויק שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולמנו בתחום הספציפי שלה ואני צריך לכוון, אז אני לא פוגע בנקודה, אני כביכול נתקל בקיר, זה סתום, זה חסום. אז מה עם התפילות שלנו? תשובה, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד, נתן לנו שם כללי, הנקרא שם אדנות, א' ד' נ' י'. ולכן אנחנו לא אומרים ברוך אתה השם עם כל הצירופים והניקודים וכו', אלא אנחנו אומרים שם אדנות, ברוך אתה, שם אדנות. מי זה האדנות הזאת? האדנות הזה זה אותו, הייתי אומר, פקיד ראשי שיושב בכניסה לעירייה, וכשאני מגיע ואומר אין לי חשמל, אומר לי, מה אתה צריך? חשמל, איזה שכונה? קרית משה, איזה רחוב? אמירי, וכו'. אין בעיה, תן את הפתק של התלונה, אני מעלה את זה לקומה 423. אז הנה, אז הקדוש ברוך הוא אחד, אבל הוא אחד המתגלה בריבוי. עם ישראל הוא אחד, אבל הוא אחד המתגלה בריבוי. התורה היא אחת, אבל היא אחת המתגלה בריבוי. אז אם אני לא יודע לכוון בדיוק, אז אני מפקשש. לא, הקדוש ברוך הוא עושה אתנו חסד. איש אשר כברכתו, ברך אותו. שם אדנות, ואז גם אנחנו לא מקובלים שיודעים לצרף שמות הוויה וכולי. אם תסתכלו בסידורים ספרדיים אתם תראו בכל אחד מהברכות יש צירוף אותיות, לגבי צירוף אותיות יש כמה חשבונות, אבל גם הניקודים, ואת זה אפילו בסידורים רואים, הניקודים הם שונים, לפעמים זה חיריק, לפעמים זה צירה, לפעמים זה שורו, קובוץ וכולי. זה מקובלים מבינים בזה, לכוון לשם האלוהי המיוחד שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בנושא א' אל מול שם אלוהי אחר מיוחד המתגלה בנושא ב'. אם כן, אני חוזר אלינו. אם הקדוש ברוך הוא אתה מתגלה בעולמנו דרך שמותיך השונים, ובעצם אתה מתגלה בעולמנו דרך העם שאמור לגלות את שמותיך השונים שבא לידי ביטוי ב-12 שבטים שונים, וגם התורה שלך היא כוללת את כל הזוויות השונות, אז נדבר כרגע על השבטים. אז איך אתה איבדת מאיתנו את השבטיות? שבטיות זה לא דבר צדדי, זה לא דבר שולי, שבטיות זה דבר מהותי. וכביכול חס ושלום הייתי אומר, העיקר חסר מן הספר. אז אומר הרב, אני אומר את זה רגע בשפה שלי, אם הקדוש ברוך הוא הכריע, החליט, שמסיבה מסוימת, תכף נראה מה היא, שווה הנזק כתוצאה מאיבוד השבטיות, כנראה שיש כאן תועלת שהיא יותר מהנזק של איבוד השבטיות. אז מהי התועלת שהקדוש ברוך הוא רוצה להרוויח? בזה שהוא איבד לנו את השבטיות, עד שיבוא אליהו ויחזיר לנו את הסדר. אומר הרב, הנה עכשיו, מהמקום הזה צריך להגיע למשפט הראשון. שכחת השבטים ליחוסם, זה שאנחנו לא יודעים איזה שבט, אנחנו לא יודעים לייחס את עצמנו לאיזה שבט, יש לזה מטרה. זה לא סתם איזה תקלה היסטורית, איזה תאונת עבודה, שכחנו מאיזה שבט. יש כאן הנהגה אלוהית מדויקת, כי התועלת הנצרכת להופיע משכחת השבטים היא יותר גדולה ומשמעותית מאשר הנזק אפילו הנוראי של שכחת השבטים. מה התועלת? אומר הרב, שכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. זאת אומרת, לפני שבונים 12 זוויות, צריך קודם כל לבנות כלל ישראל. אומר הרב, משפט קטסטרופלי. שאם היינו יודעים בגלות 2000 שנות בית קברות של גלות, אם היינו יודעים מי מאיזה שבט, היינו נהפכים להיות 12 עמים. לא 12 שבטים. תראו את המשפט הזה. על ידי הזיכרון, כלומר, לו היה ככה, לו היינו זוכרים מי מאיזה שבט בגלות, על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה. וערס הנוכריות, הזרות, היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים, ואז היינו רואים את עצמנו חד ושלום כ-12 עמים שאין ביניהם קשר. כי אתה לא מבין מה זה גלות, אנחנו חיים בארץ ישראל, הכל ברור, הכל פשוט.
אם כל שבט יש לו את הצד שלו, הרי כל המחלוקות שיש פה היום בעזר, שכל אדם הוא לא יודע מה השבט שלו, כל אדם הוא לא יודע מה התנועה שלו.
מי אומר שבין שבטים אין מחלוקות? אתה לא זוכר מה רצו השבטים לעשות ליוסף?
מה קורה? שיש התקבצנו פה לארץ, וכל אחד יש לו את התורה שלו, את הדרך.
אני רוצה רגע להגיד משפט, אני רוצה להגיד רגע משפט חמור, ונא לקבל אותו בזהירות ובדיוק, בסדר? אם הקדוש ברוך הוא פיזר אותנו לגלויות שונות, בואו ניקח את הגלות האחרונה, שהגלות הזאת היא מחולקת נגיד לשני הגוונים המרכזיים, אשכנזים וספרדים. נחלק את זה יותר, אשכנזים המנהגים השונים מאשכנז וספרד, או ספרד, וספרדים, נקרא זה כל מסוגים של ספרדים, ותימנים, ואתיופים וכו'. בסדר? יפה. עכשיו, אם הקדוש ברוך הוא חילק אותנו בגלות בכל מיני מקומות בעולם, כמו שלמדנו ביום שני השבוע, כנראה שיש צורך לרדת לגלות פולין כדי לקחת משם איזה שהם צדדים אלוקיים שגנוזים שם, מה שקראנו בשיעור ליקוד ניצוצות של פולין. מה? עכשיו יותר ברור. ואם ירדנו לאתיופיה, אז צריך לקחת ניצוצות של קודש מאתיופיה. ואם גלינו למרוקו, אז צריך לקחת ניצוצות של קודש ממרוקו. ואם גלינו לדרום אמריקה, אז גלות דרום אמריקה ורוסיה, רוסיה וכו'. רק שנייה אחת. עכשיו, ברור שיש ערך חיובי לגלויות השונות, וברור שכשכל קבוצה מעם ישראל שגלתה לארץ אחרת חוזרת לארץ ישראל, יש ערך לאותם, הייתי אומר, המנהגים הייחודיים של מה שאנחנו קוראים היום עדות. אנחנו לא מזלזלים במנהגים של העדות השונות, וכל עדה צריכה לשמור על מנהגיה, זה בסדר גמור, ככה צריך להיות. אבל עד לכאן הצד החיובי. עכשיו הצד השלילי, תגידו לי, מה יותר חשוב לפי דעתכם? העדות או השבטים? השבטים? שבטים זה א' ב' של כנסת ישראל. העדות זה תוצאה מהגלות, אומרים עוד פעם, הכל בהנהגה אלוקית, אבל זה תוצאה מהגלות. אז אם הקדוש ברוך הוא מוכן לוותר על השבטיות כדי לבנות את כלל ישראל, אז איך יכול להיות שאנחנו מתבצרים בעדתיות ושוכחים בזה את כלל ישראל? קודם כל כלל ישראל. באנו הביתה לבנות את האומה. 2000 שנות גלות עם זיכרון השבטים היו יוצרים 12 עמים. רגע, קודם כל הכוח הכלל ישראלי, מכוח הכוח הכלל ישראלי, עכשיו ניתן מקום של כבוד, של הערכה ושל הערצה לכל אחד, לכל אחת מהעדות השונות, ובעזרת השם בהמשך נגלה את השבטיות המיוחדת של כל אחד מאיתנו. אבל אתה מסכים איתי שאם הקדוש ברוך הוא ויתר על השבטיות כי כוח כלל ישראל יותר חשוב, אז ודאי שלא רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא מוותר על העדתיות, הוא לא מוותר, אנחנו צריכים לשמור על המנהגים, אבל צריך לבוא שלב ב', קודם כל כלל ישראל, אחר כך מכוח זה תשמור למנהגים, ולא להפך, מכוח המנהגים אתה מחלק את עם ישראל. זה נורא, וזה אופן, וזה לא אומר כי הוא זה חס ושלום לפגוע במנהג כל דהוא של עדה כלשהי. כן, השאלה מהצד הפנימי, מאיזה מקום אדם נובע? האם הוא נובע מהמקום שאם לא מפייטים, לא מפייטים את הפיוט במנגינה שאני מכיר בבית הכנסת של סבא שלי ביום הכיפורים, אז אני לא נכנס לבית הכנסת הזה. ואנחנו יודעים לאן זה יכול להגיע גם. או שאני מבין, הכל מכוח כלל ישראל. מכוח כלל ישראל, עכשיו בוא נגיע למנהגים הייחודיים שלי. בסדר גמור. טוב מאוד. שאלה, מאיפה הראש נמצא, איך הנפש, באיזה עמדה הנפש נמצאת. אז רק שנייה אחת, אנחנו באמצע רגע. בוא רגע, שלא נלך לאיבוד פה. השכחת השבטים ליחוסם היא הכנה לאחדות האומה. על ידי הזיכרון של חילוק השבטים, אם היינו זוכרים מאיזה שבט בגלות, הייתה הגלות גורמת שכל שבט יחולק ויפרד לגמרי מכללות האומה, ואז וערס הנוכריות היה חודר בחלקים המיוחדים והבדודים, כל אחד מהחלקים, כל אחד מהשבטים היה נהפך להיות עם מיוחד ובודד, עד כדי כך שלא מקבלים כביכול 12 עמים, חס ושלום, עם ישראל מת, לא עם ישראל חי, כלל ישראל מת. אמנם, אומר הרב, הנזק כתוצאה משכחת השבטיות הוא חמור. עכשיו המשפט הזה הרבה יותר ברור. אמנם על ידי השכחה הזאת של ההתפרטות, שכחנו את ההתפרטות השבטית, נתרבה בלבול והערבוב. אנחנו לא יודעים עם איזה שבט, אנחנו לא יודעים לגלות את הצינור האלוקי הייחודי של כל אחד מאיתנו. אומר הרב, מה זה נתרבה בלבול והערבוב? לא רק התפילות המיוחדות וראיות לכל שבט, שבט בפני עצמו בתיקון העולם נתבלבלו. לא רק לכל שבט יש תפילה, היום בהקשר שלנו כדי להבין קצת יותר, לכל עדה יש את הנוסח שלה. זה כלום. יש בעיות הרבה יותר עמוקות מאשר הנוסח של התפילה. של כל שבט ושבט, אלא כי עם כל ערכי החיים, כל הערך החיים של אותו שבט ייחודי, זה התקלקל, זה חסר. כי אם כל ערכי החיים הפנימיים והחיצוניים, כל צביוניהם של ההרגשות, הלימודים, המנהגים והדרכות, שכל אחד מהם במקומו מוסיף תיקון ואור וחיים מתאימים מלך הנפש השידור בונה את עולמו, כל זה הלך לנו לאיבוד. אז ריבונו של עולם, למה? כי שכחת השבטים היא הכנה לאחדות האומה. תראו את המשפטים הבאים, פלא. עוד טיפה. אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי. שכחת השבטים היא דבר זמני, ובאופן יחסי היא דבר, הייתי אומר, משני. למה? כי כלל ישראל יותר חשוב מהשבטים. לפני השבטיות יש כלל ישראל. כלל ישראל לא ממש של פרט ועוד פרט, אלא הערך שנקרא כנסת ישראל. לכן הנזק כתוצאה משכחת השבטיות הוא נזק קטן ביחס לתועלת הענקית של האומה, של הציבור, של החברה, של כנסת ישראל. אמנם כל זה מסבב רק צרה ויגון הרעי, אבל בפנימיות החיים חיה היא הנשמה הכללית. תראו איזה משפט. חיה היא הנשמה הכללית שנתעוררה הרבה על ידי מחיית הקווים הפרטיים. דווקא מחיית הקווים הפרטיים הייחודיים לכל שבט ושבט, היא זאת שאפשרה את התעוררות הנשמה הכללית של האומה. עוד חצי משפט, מדלג רגע על הפסוק, ומתוך האחדות הבלולה, תראו איזה משפט, מתוך האחדות המבולבלת הזאת, יש כאן איזה כלל ישראל שאיבד את הפרטים שבו, ומתוך האחדות הבלולה, המלאה ערבוב וחסרון סידור, יצא לאור או יצא לאור תוכן חיים מתוקן ומסודר, שיגלה ויראה בהופעת אור חיים של גאולה וישועה של כלל ישראל, ואחרי שהופיע הכוח הכלל ישראלי, אז יבוא אליהו וגלה לנו מאיזה שבט, וישראל ישוב על מכונו, ואז כוח שבטה וכוח שבטה ושוב אליו באחדות, הרמונית וכו'. כשאליהו הגיע, אל תהיה מוטרד. אם כן סיכום, מה למדנו מכאן רבותיי? עיקרון חשוב מאוד. שנכון שהתורה כולה היא איזשהו כלל אחד גדול, אבל יש בה זוויות שונות, יש בה הרבה פרטים. נכון שכלל ישראל הוא עם אחד גדול, אבל לא בו 12 שבטים. כשאנחנו אמרנו שכשאנחנו לומדים תורה, אנחנו מוצאים מהכוח את כנסת ישראל, עכשיו צריך לדייק את המשפט הזה. כשאנחנו לומדים פרט מסוים של תורה, אנחנו מוצאים כוח ספציפי מיוחד של כנסת ישראל. ואם נתחבר לשיעורים הקודמים, כל אחד מאיתנו שהוא לומד תורה, אז הוא מוציא את אותו כוח ייחודי לפי האישיות שלו, אז הוא ממש תורה לשמה, כמו שאנו בפסקה א'. לכן מה שכאן הרב כותב זה לא מוגזם בכלל. יסוד תורה לשמה הוא הגברת כוחה של כנסת ישראל. חוזר אלינו. הנמצאת גנוזה בקרבנו, זה מה שראינו כבר. וכל מה שנוציא יותר אל הפועל, סעיפי ידיעות. מה זה סעיפי ידיעות? סעיפים, עוד ידיעה, עוד ידיעה, עוד ידיעה, עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט. הרבה פרטים. אז תגיד, מה זה משנה עוד פרט אחד, עוד פרט אחר? מה זה משנה? זה משנה. כי כל פרט של תורה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל צד אחר שבכנסת ישראל. וכמו שראינו בפסקה א', כל אחד מאיתנו, כשהוא מגלה כל צד של תורה, הוא מוסיף כוח חדש בכנסת ישראל. אז אדם לא יכול להגיד, מה זה משנה איזה פרט אני לומד, למדתי והרבה פרטים, לא צריך ללמוד עוד פרטים. או אדם לא יכול להגיד, נכנס לבית מדרש, רואה מיליון אנשים לומדים, מה זה משנה, אני מיליון ואחד, לא מעלה, לא מוריד. אתה מעלה ואתה מוריד, כי אתה מגלה פרט ייחודי ספציפי של תורה, שהוא מגלה פרט ספציפי ייחודי של כנסת ישראל. ואף אחד אחר לא יעשה את העבודה במכוחה, כמו שלנו בפסקה א'. לכן, וכל מה שנוציא יותר אל הפועל, סעיפי ידיעות והרחבת רגשות ממנה, הננו מגדלים את כוחה ומזהירים את יפעתה, והרינו מגדילים את התורה עצמה, כמו שדיברנו כבר כמה פעמים, שהיא רוחניות החיים האמיתיים של כנסת ישראל הצפונה בנו, וחבויה בכל התורה כולה, זה הפסקה הקודמת, ולעניינו כאן, ובכל פרט מפרטיה. אם הגענו לפה ברשותכם, כבר נגמור את פסקה זין, עיקר לימוד תורה לשמה, אי אפשר לבוא כי אם על ידי הכשר זה, על ידי ההכשרה, הכנה, הבנה, של ההבנה והרגשה הבאה עימה, איך כל פרטי תורה חביבים חיבת קודש. כל פרטי תורה חביבים חיבת קודש, כי בכל פרט של תורה יש גילוי אלוקי ישראלי חדש, מדויק, ייחודי, ספציפי. ואיך האור הכללי מתוך הפרטים, זה כאן התוספת בפסקה הזאת, הייתי אומר ככה, פסקה ה' יותר הכוח הכללי, פסקה ו' יותר הכוח הפרטי. פסקה ז', זה שאנחנו מגלים כל פרט מפרטי תורה, זה נותן כוח גם לכלליות להופיע. איך כל פרטי תורה חווים חיבת קודש, זה פסקה ו', ואיך האור הכללי שמבצבץ מכל הפרטים האלה, המלא חיים ומביא חיים לעולם, מתפלש הוא בכל הפרטים כולם. הנה זה קשור למה שאתה אמרת, יש ישר כברכתו ברך אותם. איך הכלל הוא מתגלה דרך כל אחד מהפרטים. כן, בבקשה. כל פרט שאתה לומד. למשל הסעיף ו', סעיף זין. כל פרט. רגע, רגע, שנייה. אנחנו מדברים עכשיו על תורה, מה שהיא תורה, לא המצאות. כל פרט שאני לומד מדברי תורה שבכתב ושבעל פה, דאורייתא או דרבנן, הלכה או אגדה, נגלה או נסתר, לא משנה. כל פרט מפרטי תורה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל, כוח ייחודי של ישראל. עכשיו השאלה איזה כוח זה מוציא? בסדר, זה כבר כשנהיה מקובלים נדע. לכן אנחנו לא מזזינים בשום פרט של תורה. יאמר אדם, למדתי מסכת סנהדרין, למה צריך ללמוד גם מסכת בבא קמא? מה זה קשור אחד לשני? יאמר אדם, למדתי בבא קמא, תוספות וראש, למה צריך ללמוד גם מרשה? מה זאת אומרת? מרשה זה משהו אחר. יאמר אדם, למדתי 18 פעמים את כל השס עם כל המפרשים. מה זאת אומרת? בפעם הבאת שעשית, תלמד משהו חדש. אז אתה תוציא מהכוח אל הפועל תכונה חדשה של כנסת ישראל. אל תתפסו את המילה פרטים באומן של הלכה. זה לא דווקא הלכה. כן. בסדר רבותיי, כן. השם, יובל. כן. אני לא אמרתי, אני לא, מעולם לא אגיד, אני מעולם לא אמרתי ואמרתי אני חוזר בי ברגע זה. מעולם לא אמרתי ולא אגיד שהפרטים הם לא חשובים. הפרט הוא חשוב ביותר. רק השאלה, מאיזה מקום נובע הפרט? כל טיפה שיוצאת מהמעיין היא חשובה. רק השאלה אם היא יודעת שהיא יוצאת מהמעיין, בדיוק, השאלה, כל קרן היא חשובה, השאלה אם היא יודעת שהיא יוצאת מהשמש. ודאי שכל פרט הוא חשוב. אני תמיד אומר א', ב', הממד הראשון, הממד השני. כלל ישראל הוא חשוב. מהמקום של כלל ישראל מגיעים לשבטיות, מגיעים להבדיל אל הדתיות. בסדר? אנחנו לא מזלזלים בדתיות ובטח לא בשבטיות. כל זה חשוב. אבל השאלה מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מכלל ישראל או לא? אז את זה אנחנו לומדים במכון מרים. מתי הגעת? 4 חודשים. אתה בשיעור בין הנמונה? אני שומע. מה? ברעיון מתחילים מהכלל. במציאות מתחילים מהפרט. דיברנו על זה בינה נמונה, דיברנו על זה בעריכות. ברעיון העקרוני מתחילים מהכלל. אדם מגיע למכון מאיר, תשאות עולם הבאת, להתחזק. יפה. מכניסים אותו לכיתת אמונה, מה הוא שומע? כלל ישראל. זה ברעיון, באידאה, במגמה. עכשיו כמובן שברמה המעשית הוא קודם כל מתחיל לעבוד על עצמו. ברור? אז ברמה האידאית, הרעיונית, מתחילים מהכלל אל הפרט. ברמה המעשית הטכנית מתחילים מהפרט אל הכלל. לכן זה נורמלי מאוד שאדם יגיד הגעתי למכון מיר להתחזק באופן פרטי כדי לזכות לחיי עולם הזה מתוקנים וגן עדן ועולם הבא, ואני עכשיו לומד על כלל ישראל, כלל אנושות, תיקון עולם, גאולה שלמה. זה משפט שהוא לא סותר, הרי שלא סותר את הספר שלו. עד רבה, זה בדיוק ככה צריך להיות. בסדר חבריה? למדנו היום משהו? שר כוח, ברוכים תהיו, הגענו לפרק ג' בשעה טובה, בעזרת השם.